ან ზმან მოდავთი მზვაო.
אז ערב טוב לכולם. אנחנו במפגש שהולך לעסוק בישוע, הוא מכונה גם ישו, ובנושא של טאבואים, ובכלל על מה מותר לדבר, ועם מי מותר לדבר על מה. ואני מציפה את המפגש הזה היום, כי אני מרגישה שבכל... יש שלבים כאלה שבהם זה נכון רגע לאתגר את הגבולות שלנו, לשים לב למה אנחנו מאוד מתנגדים, איזה שדות אנחנו משאירים מחוץ לתודעה שלנו, מאיזה סיבה אנחנו עושים את זה. ואני מרגישה שרק להזכיר את השם של ישוע במרחב החברתי, תרבותי של השפה העברית, זה לא מהלך פשוט. אני יודעת שיש לו מעט שכבר מדברים עליו, ועדיין בכל פעם שהזכרתי את שמו באיזשהו שידור, אותו או את מרים, או ככה התחלתי ככה לדבר על השתי ישויות האלה, מיד כזה קפצו כמה תגובות כמו זהירות, מיסיונריות, כולל כמו יש פה אג'נדה נסתרת, מה האג'נדה שלה, תיזהרו, כל מיני תגובות כאלה. ובא לי רגע להתמודד עם הדבר הזה ולשחרר את עצמי מהתחושה שאני לא יכולה לדבר בחופשיות גם בנושא הזה, לא רק בחופשיות אלא באהבה על החיבור הזה, על הפוטנציאל של הלימוד שהוא מגיש ומאפשר. ומי שכבר לומד אצלי תקופה יודע שאני לא דתייה בשום צורה, ואני לא מרגישה מוגדרת על ידי דת או חוקים חיצוניים. כל דבר שאני מלמדת או מביאה, אני מביאה מתוך מפגש מאוד אישי ואינטימי, כמו שהדבר מציג את עצמו אליי. אני עובדת מאוד קרוב עם האנרגיה של אלוהים דרך השפה המונותאיסטית. במקביל יש לי פתיחות מאוד גדולה, לא לפוליתאיזם במובן הזה של לעבוד הרבה אלים, אלא יש לי פתיחות מאוד גדולה להבין את כוחות העולם ואת ישויות העולם שנמצאות פה לתמוך. ולכן אני מרגישה שבפנים יש לי הרבה חופש לפגוש המון סוגים של ידע, והם מאוד מחזקים אותי, ואני לא נבהלת מכותרות או משדות של ישויות או מבנים שמגיעים. ואני מבינה שאני צריכה מידה חדשה של חירות גם כשאני מביאה את זה החוצה. וכמה שזה יישמע מוזר, דווקא התקשור שהיה לי לפני 3 חודשים עם ישות האור של הרמב״ם שהגיע, היא זאת שכאילו דוחקת אותי בשלב הזה בכל זאת לדבר יותר בפתיחות גם על הנושא של ישוע, וגם באופן כללי קצת לאתגר טאבואים וקצת להזיז את הגבולות, כי אני מרגישה שיש משהו בתרבות ובחברה העברית, היהודית, שיש כמו מין גדר חשמלית, שכשאומרים מילים מסוימות, זה עושה מין כזה. ואני חושבת ואני מבינה, גם בעקבות השיחה שהייתה לי עם הרמב״ם, שדברים משתנים, דברים משתנים גם בעולם של הנשמות, גם במבנה החוכמה של היהדות, ושהשינוי הזה הוא חיוני לשם התפתחות והתגלות השלב הבא של שיתוף הפעולה בין האדם לאלוהים. ואני מרגישה שדתות באופן כללי יוצרות הרבה חוקים והרבה פולחנים והרבה גבולות והרבה אלימות והרבה הפרדות ממש מיותרות. אני לא באה לבטל את הערך של חוקים דתיים כאשר הם נותנים לבן אדם איזושהי יציבות פנימית, איזשהו סיסטם כדי להכיל את עצמו. להפך, בשיחה, בתקשור שהיה לי עם הרב עובדיה יוסף ממש שבוע אחרי עם הרמב״ם, הבנתי כמה זה חשוב לאנשים מסוימים, לא רק לאנשים מסוימים, לבני אדם פה בעולם, שיהיה להם איזושהי מסגרת ואיזשהם גבולות שעוזרים להם לתחום את כל הכאוס הזה והאינסוף שמצוי בחוויית החיים, ונותנים להם איזשהו מבנה להתקיים בתוכו. להפך, למדתי להעריך מאוד על איזה מענה חוקים דתיים נותנים, על איזה מענה, לאיזה צורך הם נותנים מענה. ויחד עם זאת, אני חושבת שבסופו של דבר גם יש פה איזה שהם מרחבים שהם מעבר לדת, ואני חושבת שהשימוש שהדת עושה הרבה פעמים באמיתות רוחניות הוא שימוש מאוד סוגר ותועלתי, שמשאיר המון המון סמכות לא מאוזנת אצל גורמים שהם לא בהכרח מיטיבים בדרך לאדם. ואחד הדברים שישוע לדעתי מאוד הביא במהות שלו היה גישה ישירה, אינטימית, קרובה וחברית יותר לאל, שלא עוברת רק דרך החוקים והמצוות של עשה ולא תעשה, וגם לא דרך החוכמה שיש מאחורי העשה והלא תעשה, וגם לא מפגש שעובר דרך הרב או איש דת, אלא במובן מסוים הוא ככה קצת כבר יצר את התשתית להתייחדות, להתבודדות, לחיבור האינטימי של האדם עם אלוהיו, דרך הטבע, דרך התפילה, דרך הריפוי, דרך האהבה. ואני רוצה להזכיר למי שלא זוכרים, זה שישוע היה, הוא נולד יהודי, הוא מת יהודי, הוא היה שומר מצוות, זאת אומרת הוא לא היה כופר, הוא לא היה אנטי דתי, הוא בסך הכל, וזה גם לא כל כך בסך הכל, אני יכולה להבין את מה זה אתגר, אבל בסופו של דבר הוא היה ישות שחיה בתוך היהדות, קיבלה על עצמה את היהדות, לא, לא, אני לא אומרת את זה כי אני חושבת שצריך לקבל את היהדות או את הדת, אני רק מניחה פה את העניין הזה ש אני חושבת שמשהו הגיש היה משהו שהיה חסר, והדבר הזה שהיה חסר היה איזושהי אינטימיות ורוך וחברות וריפוי ודיאלוג ישיר יותר עם אלוהים, כאילו קצת להרחיב את המפגש עם אלוהים אל מעבר לגבולות של החוקים והמצוות והסדר והשיטה היומיומית. ולפחות על פי ההבנה שלי, כשהוא עשה את זה, הוא גם לא בא לטעון שזה אמור להחליף את החוקים הדתיים או את המצוות. זה לא שהוא אמר, עזבו את החוקים, אל תשמרו שבת, אל תשמרו כשרות, בואו תדברו עם אלוהים, או ינחה אתכם. זה לא היה כזה. זה היה לקחת את כל התשתית שהייתה פה, ורגע לתת פה עוד שדה ועוד מימד של מרחב מפגש שלא עובר רק דרך החוקים, שלא עובר רק דרך אנשי הדת, אלא שמאפשר לכל בן אדם איזשהו חיבור ישיר לאל, שהוא לא רק שופט אותו אם הוא עשה את הדבר או לא עשה, אלא גם מדבר אל ליבו, גם מעצים אותו, גם מחבר אותו. עכשיו, כמובן שאפשר מיד להבין על מה זה מאיים. תחשבו על עולם שבו כל בן אדם פשוט מתחבר לאלוהים, כמו אברהם למשל, שדרך אגב גם לא היה יהודי. כן, אברהם לא היה יהודי. הוא שמע יום אחד איזה קול בראש שמדבר אליו, והוא הסכים ללכת עם הקול הזה בראש. אז תארו לעצמכם עולם שבו כל אחד מתחבר לקול הזה בראש שלו, פוגש את אלוהים כשם שאלוהים מצליח להיתפס בתוכו, כשם שאלוהים מדבר עליו באופן אישי, ומתחיל ללכת עם האלוהים הזה בתוכו, לאן שהוא ינחה אותו. זה דבר שמאוד מאיים על מבנים חברתיים, כי כשבן אדם מרגיש שהוא מחובר לאלוהים, אז זה חיבור מאוד מאוד חזק ומאוד עמוק, שיש בכוחו כוח להניע אותו ולעזוב את בית אביו ובית אמו ואת המסורת והתרבות. זה לא אומר שזה מה שאלוהים תמיד אומר לעשות. אבל הרעיון הזה שבו הפרט יכול להתחבר לאלוהים ולדבר איתו ולהתחיל לחקור את מערכת היחסים שלו איתו שלא דרך דת, בהחלט כנראה היה מאיים. בסופו של דבר אני חושבת שישוע הוא גם היה מרפא ממש טוב, פשוט הילר, כמו שיש הילרים שיודעים לעשות הילינג ולרפא אנשים. אני חושבת שהייתה לו יכולת ריפוי מאוד מאוד גדולה. כמרפא הייתה לו הרבה מאוד חמלה, הוא ראה את הסבל, הוא ראה את הקושי, את הכאב של אנשים, ובסופו של דבר פשוט התדר הבסיסי לדעתי ביותר, אם הייתי צריכה לסכם איזה תדר ישו הביא לעולם, זה חברות. חברות בין האדם לאלוהים. כאילו קרבה להוציא את המערכת יחסים מאלוהים כאבא, כשופט, משהו רחוק, ולהביא אותו לאיזשהו מקום של חברות, של ריפוי, של תמיכה הדדית. ששוב, אם אני אתחיל כזה להתקרב לאלוהים, אז אולי אני ארגיש שאני, אולי זה מערער משהו על הצורך שלי בלעמוד בחוקים, אבל שוב, אני לא מרגישה שזה בכלל משהו שהעסיק אותו לבטל חוקים של היהדות או משהו כזה. עכשיו, הדבר שנהיה מישוע בתרבות הנוצרית, בדת הנוצרית, לא קשור לתדר המקורי הזה והראשוני שהוא הביא. ופה אני רוצה לדבר על הרעיון של ניכוס, או ניכוס, לא יודעת איך אומרים, אבל בעצם, כאילו, הרומאים שבסופו של דבר אימצו את ישו כאיזושהי דמות מתווכת והקימו איזושהי דת, לא בהכרח הבינו מי היה ישו, מאיפה הוא בא, וגם לא בהכרח נשארו נאמנים לעקרונות שהוא הביא. וזה שעם השנים הוא הפך להיות ישו הנוצרי, והנצרות התפתחה, זאת הזיה מסוג אחר לגמרי. איך בעצם נוצר פולחן עצום למישהו שהיה יהודי, בן אדם יהודי, כאילו זה מאוד מוזר, מאוד מוזר, כאילו איך הדבר הזה קרה, ואיך בעצם הנצרות שאימצה לעצמה דמות מהיהדות או שהיה יהודי הפכה להיות מאוימת או אויבת, ואיך נוצר כל מלחמת הדתות הזאת. אבל זה משום שאנחנו מדברים פה על עולם שיש בו מבנים של כוח ושליטה. ואחד הדברים שאני יכולה להבין למה ישו הפך להיות בסיס לדת אחרת ועוד בסיס לפולחן או דת של תרבות וחברה שהייתה פוליתאיסטית, זאת אומרת שעבדה הרבה אלים ואלילים, היא משום שהרעיון המונותאיסטי הוא רעיון מאוד חזק. מונותאיזם, האמונה באל אחד שהוא מעבר לכוחות העולם, היא דבר עצום וחיוני למי שחי פה במימד שלנו. עצום וחיוני. מדי פעם אני מקבלת שאלות על הדבר הזה שנקרא Human Design, התוכנה הזאת שמחלקת אנשים לכל מיני קבוצות. וזה קצת מזכיר לי קאסטות בהודו, וזה קצת מזכיר לי מפות אסטרולוגיות במובן מסוים. שכאילו בן אדם יש לו איזה נתוני פתיחה, שאם הוא יכיר אותם הוא יוכל לקבל את חייו בצורה טובה. אבל מה שכל השיטות האלה לא לוקחות בחשבון זה את הגן האלוהי. הן לא לוקחות בחשבון את העובדה שאנחנו חיים במימד ובעולם שההוויה האלוהית היא מכרעת בו. כן, אם אתה לא מחובר להוויה האלוהית, לאיכות האלוהית שמגולמת בהכל, אז יכול להיות שאתה באמת שייך לקאסטה מסוימת או למעמד מסוים, ואז אתה שבוי לתבנית מסוימת, ואז אתה עובד את אל המים ואת אל האש, שהם בסך הכל כוחות. אבל יש פה מין אפליקציה כזאת מאוד בסיסית שנקראת אלוהים, וכשמתחברים אליו כל הקטגוריות האלה בבת אחת קורסות, כי זה כמו איזה איכות קסם כזאת שמתעלה מעל התבניות האלה, שבעצם אומרת כן, יש את הכוכבים, וכן, הם מסמנים תשתית של כוחות במערך החיים של הבן אדם, ואולי גם יש את ה-Human Design הזה שאומר אתה ככה, ואולי גם יש את הקאסטה הזאת, ונולדת להיות עבד ומנקה שירותים, ואם תכיר בזה ותדע שבזה אתה טוב, אז אולי גם תהנה מזה ותאהב את זה ותוכל לשגשג מתוך זה. יש את תורות הגזע, ויש מיליון דברים. אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו מתחברים לאלוהים שמעבר לכוחות ומעבר לתבניות, כל הדברים האלה לא רלוונטיים יותר. זה לא שהם אולי לא קיימים, אבל הם לא רלוונטיים, כי הם לא מגדירים אותנו. כי ברגע שאנחנו מוגדרים על ידי האלוהות, הזאת שהיא מעבר לכוחות של העולם, אנחנו מתחילים לפלס את עצמנו החוצה מתוך כל התבניות האלה. עכשיו, אני יכולה להבין איך ה-Human Design, למשל, הוא תופס. זה ידע חוצני מאוד מאוד מתקדם, מאוד. מי שהצליח להוריד את זה, באמת גאון. אבל זה ידע חוצני שלא לוקח בחשבון את זה שאנחנו מתקיימים בעולם שבו אלוהים הוא התדר המפתח. זה לא לוקח את זה בחשבון. עכשיו, הרעיון המונותאיסטי של האלוהים הזה שנמצא מעבר לכוחות, מעבר לאלת הפריון ואל המוות, שהם בעצם כוחות. מה זה המוות? מה זה הפריון? מה זה האש? מה זה החוכמה? אלה איכויות, אלה כוחות, אלה מבנים שקיימים בעולם. אבל מעליהם יש איזושהי עוצמה שהיא יותר חזקה מהכוחות האלה. זאת העוצמה האלוהית שלכל אחד יש חיבור ישיר אליה. כשאני מסתכלת על הנצרות או על הרומאים שהחליטו לאמץ את ישוע ולהקים איזושהי דת, אני יכולה להבין איך הם היו צריכים דמות מתווכת כמו ישוע כדי להתחיל להתחבר לרעיון המונותאיסטי. והם יכלו לעשות את זה דרך הפרסונפיקציה של אלוהים. אז הוא הבן של אלוהים. זה כאילו, אפשר לומר שזה קצת סינתזה בין פוליתאיזם למונותאיזם. בין כאילו ריבוי, כאילו זה, אני יכולה להבין איך ישוע הפך להיות מין מצב תודעה מתווך שעוזר להם להכיר באיכות הזאת של המונותאיזם, אבל זה לא מבטל להם ועוד נשאר מתמזג גם עם תפיסת העולם הפוליתאיסטית. ובשבילם, אני בטוחה שזה היה קפיצה גדולה, זה לא סתם שזה תפס. זה גם תפס כי הייתה פה המון אלימות, שהיא מנוגדת לחלוטין מהמסרים של ישוע. כל מסעות הצלב האלה של כפיית הדת החדשה, המונותאיזם הזה, שאנחנו גם רואים אותה אחר כך באסלאם, שגם כשמוחמד מגיע לבשורה הזאת של המונותאיזם ומתחיל להביא אותה לשבטים שהם לא מחוברים למונותאיזם, זה מתחיל בהמון אלימות שעוצרת רגע את הדפוסים הקודמים ומתחילה לכונן את הרעיון הזה. עכשיו, שוב, מה הרעיון המונותאיסטי מוציא מכל תרבות, מכל מרחב? זה דברים שונים. ומה הדתות הופכות את זה? זה גם תלוי לאיזה תרבות הרעיון הזה מגיע. כאילו לאיזה מקום התרבות הזאת לוקחת את זה ולאיזה תרבות זה מגיע. ולכן לפעמים אנחנו נמצא את זה בצורה מאוד קיצונית במקומות מסוימים. אם נוריד רגע את כל הנושא של דתות, אז אפשר לומר שהמונותאיזם בראשית דרכו, בעשרת הדיברות, במשה, מניח איזושהי תשתית. באברהם, המונותאיזם מתחיל באברהם. זאת אומרת, אברהם הוא הדמות המתווכת שלנו למונותאיזם בתרבות היהודית. וכשישוע מגיע, הוא מזהה, כמו מקדים את זמנו, מתחיל לזהות את הצורך של האדם הפרטי לפגוש את אלוהים. לא דרך חוק ולא דרך דת, וגם לא בסותר מדת או נגד חוק, אלא בנוסף. משהו באינטימיות הזאת באמת מאוד מאוד חיוני. אבל הוא מאיים על דת. הוא מאיים על סמכות, מה, כל אחד יקשיב לאלוהים ויעשה מה שהוא רוצה? לכן גם מהר הרומאים לוקחים ומנכסים את הדבר הזה, ומייצרים איזושהי שיטה ואיזשהו מבנה ואיזשהם חוקים ובמה הם נלחמים. אבל זה שבני אדם שיש להם יצר שליטה מאוד גדול, ואלימות והישרדות ורצון לכוח, לוקחים רעיון טהור והופכים אותו למה שהם הופכים אותו, זה כי הם בני אדם. זה לא עדות לא על ישוע, אלא על בני האדם ומה הם עושים כשהם מקבלים דבר כזה. ופה מגיע איזשהו אלמנט של ניכוס ומיסוד, של כאילו, הנה, יש לנו איזה רעיון טוב, יאללה, ננכס אותו. זה של היהודים, זה של הנוצרים, ועכשיו אנחנו נשלוט ברעיון הזה, ואנחנו נשלוט בנרטיב הזה, ומי שלא איתנו ברעיון הוא נגדנו. ואחד הדברים שאני מרגישה כרגע זה זה שדברים הופכים להיות מה שהם, זה לא עדות על הדברים עצמם, זה עדות על טבע האדם ועל הטבע החברתי והטבע האנושי והטבע הדתי. אני חושבת על הרעיון הזה שישוע טיווך, שהוא רעיון ממש קדוש. אפשרות לחברות עם אלוהים זה מקום מאוד מעצים. זה כבר מסמן יציאה מהילדות הזאת, שבה אלוהים הוא אבא ושופט ועושה בשבילנו הכל, לאיזשהו דיאלוג, לאיזושהי קרבה, לאיזושהי אהבה. ו אני חושבת שאחד הדברים ככה מאוד חזקים כשקוראים את סיפור בריאת העולם, ובאופן כללי, כשמסתכלים בתנ״ך ומחפשים בקורבנות קונקורדנציה, את המילה אהבה, היא מאוד מינורית בטקסט הזה. היא כמעט לא קיימת. יש בשיר השירים, יש מדי פעם, אבל ממש נקודתי. עכשיו, זה לא כי אין בתרבות היהודית או בדת היהודית או בחברה היהודית את האיכות הזאת. אפשר לומר שכל מעשה הבריאה וכל הבחירה של אלוהים באברהם זה מעשה של אהבה. אבל המילה הזאת, היא לא מופיעה כמעט. אין לה מקום כל כך כתדר, יש מקום מאוד חזק לחוק. שגם חוק זה מעשה של אהבה, כי מה זה חוק? חוק זה גבול. אז להגיד לא תרצח זה ביטוי לאהבה. להגיד תשמור את השבת זה ביטוי לאהבה. אבל זה לא בחזית. והשפה היא לא רכה. עכשיו, גם הנצרות בסופו של דבר הלכה לשפה מאוד קשה, של גיהנום וגן עדן וכל מיני, הם גם לקחו את הייסורים של ישוע והפכו אותם לאיזה פולחן, שזה אחת המניפולציות הכי איומות, לקחת דמות באמת טהורה ו... מין עילוי כזה של אור כמו ישועה, ולסגוד בו כדמות של סבל, או שלקחה סבל, או שחוותה סבל, ובעצם לקדש את הסבל. זה כבר בא לחשוף מניפולציה דתית עמוקה. כשאתה יושב בכנסייה להתחבר לאלוהים, ממש אתה רואה את הדמות המיוסרת הזאת, שלמעשה הייתה כולה דמות של אהבה, וגם בכלל בכלל לא בטוח שהיא נצלבה, על פי הבנתי לא נצלבה. אז מה זה הדבר הזה? כן, צליבה הייתה איכות, זה היה טקס, לא טקס עונש, דרך הוצאה למוות שהייתה מקובלת אז, זה לא היה משהו מיוחד. אבל לקחת את הצלב הזה, לקחת את הסבל הזה, את הזר קוצים הזה, ואת זה לקדש, ואת מרים הבוכה, אימא הבוכה על הילד, איזה מסר. תת-קרקעי, אתה שם מול הבן אדם שעכשיו בא לפגוש את אלוהים. את הילד שמגיע לכנסייה בכל יום ראשון, וזה מה שהוא רואה. אז כן, הוא לומד שהוא עשה את זה באהבה, והוא לומד שמרים הייתה קדושה, אבל מה מקדשים פה? ואיפה זה משאיר את הבן אדם? מה שדתות עושות זה דבר קשה מאוד. אז במובן מסוים לא הדת היהודית ולא הדת הנוצרית הבינו את ישוע ואת מה שהוא עשה, או לא יודעת אם הבינו, אולי הם הרגישו שזה אור כל כך גדול שחייבים או לבלום אותו או לעוות אותו. ומצד שני גם אי אפשר היה להתכחש לתדר שהוא הביא. עכשיו, כשאני אומרת ישוע, כן, יכול להיות שהייתה פה, דמות היסטורית שקהילה את התדר הזה, אבל זה לא פולחן של הבן אדם, זה גם מעולם לא נועד להיות פולחן של בן אדם. מה שהיה פה, היה פה רעיון, והרעיון הזה עד היום נשאר מאוד מאיים. וזה הרעיון שאני מרגישה שצריך כאילו רגע לתת לו במה, וזה די מלחיץ לדבר על דתות. אותי זה די מלחיץ. כאילו מי אני שאני אגיד משהו על היהדות, על הנצרות? כאילו זה כאילו לא ענייני. מה אני מתערבת? אבל דווקא השיחה עם הרמב״ם, שאני מקווה לתת הרצאה על השיחה הזאת ביום חמישי, בערב. אבל דווקא השיחה עם הרמב״ם, כאילו, אני מרגישה שהיא אתגרה אותי להתחיל לדבר גם על הנושאים האלה בצורה יותר ישירה. ושוב, אני לא... כל בן אדם צריך למצוא את השיטה שעובדת לו בעולם הזה. זה עולם נורא נורא מורכב, מלא יצרים, מלא כוחות, ואם דת נותנת איזשהו מבנה, טוב להשתמש בה, אם זה עוזר לבן אדם, אם הדת עוזרת לו לא לסטות מדרך הישר, אם הדת עוזרת לו למיין מה הוא אוכל, כי אפשר לאכול פה כל כך הרבה דברים, ואתה חייב גבולות. ואם מישהו מוצא את הגבולות שעוזרים לו לקיים את עצמו, בדת אין עם זה שום בעיה. כן, כל אחד צריך איזושהי שיטה שתעזור לו להתגבר על היצר שלו, על המקומות הנמוכים שלו, האלימים שלו. ובמובן הזה, דתות יש להן את הפוטנציאל לתת את הכלי הזה, כי גם אם בן אדם לא מצליח כל הזמן לא לשקר, או זה, לפחות הוא יודע מתי הוא חצה את הקו. לכן כל חברה מסדרת לעצמה איזשהו סט של חוקים. אבל כשאני מגיעה לטאבו, זה בעצם האם אפשר לדבר בפתיחות על הדברים שמאתגרים את החברה, ושאסור לדבר על זה. האם מותר לדבר על החלק של הנאנסת באונס, לא רק כקורבן? לא, 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 אסור לדבר על זה. ישר, באמת, סכנת חיים. האם מותר לדבר על גילוי עריות ועל מה קורה כשקורים יחסי מין בתוך המשפחה בלי העיניים השיפוטיות כדי רגע להבין מה בכלל מושך שם כדי להתייחס לזה? לא, לא, אסור לדבר על זה, אסור לעשות את זה, אסור לדבר על זה. כאילו החוקים הפכו להיות קו כל כך נוקשה, שאתה נוגע בו ואתה מתחשמל, אבל אנשים עוברים את החוק כל הזמן. כי אם הם לא היו עוברים את החוק, לא היה בו צורך ממילא. החוק הוא לא גדר כזאת שאוקיי, הבן אדם לא עובר דרכה. החוק רק מסמן באיזה צד של הגדר אתה נמצא. אבל לדבר על החוק עצמו, ולשים על החוק עצמו, על הגדר עצמה את הזרקור, זה כאילו חס וחלילה. מישהו רוצה לשנות חוק? אוי ואבוי. מישהו רוצה לדבר על חוק עצמו ולהתחיל לחקור אותו ולבדוק אותו? אוי ואבוי. אתה רוצה לפרוע את החוק? אין בעיה, תהיה פורע חוק. אתה רוצה לקיים את החוק? אין בעיה, תהיה שומר חוק. אבל לדבר על הקו הזה עצמו של החוק הוא כאילו טאבו, הוא מחוץ לתחום. על זה אי אפשר לגעת. ואז בעצם מה נשאר לך להיות? או מקבל חוק או פורע חוק. אבל בעצם אסור להתחיל לאתגר את המקומות של הקווים, כי זה כבר אנרכיסטי, וזה כבר מסוכן, ויש דברים שצריך לדבר עליהם. המון נשים חוות אלימות מינית, ולא רק נשים. אז כן, יש את הגבולות, ויש את החינוך שצריך לתת לאנשים אל מול מיניות, אבל למה זה קורה? איפה החלק שלהן בתוך הדבר הזה? מה מצב המודעות וניהול האנרגיה שמאפשר את הפריצות הזאת שמהן הן כל כך סובלות? אבל לא, מישהו עבר את החוק, נעצור אותו, נאשים אותו, נוקיע אותו, נזרוק אותו לכלא, ובמה זה עוזר? אבל לדבר בפתיחות על מיניות, אבל באמת בפתיחות. כאילו אין חוק, לא כי אנחנו מבטלים את החוקים. אלא פשוט רגע להתחיל להבין מה קורה שם, זה לא. כשאני חושבת על, ה, על, על, על ישוע, הוא אתגר את החוק. לא כי הוא אמר לא ללכת עם החוקים. הוא אתגר את החוק כשהוא הזמין אנשים להתחבר אל אלוהים בצורה חברית. כשהוא אמר בואו נרגיע קצת את אלוהים כדמות שופטת, שמצווה ושמה רק גבולות, ובואו נפגוש אותו גם בחברות. אז הוא מיד הוקע הצידה, כי באמת 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 הוא באמת היה דמות מסוכנת. אם זה באמת היה תופס, יש סיכוי שהמבנה היהודי היה משתנה. אבל זה לא בהכרח אומר משהו רע. בסופו של דבר לקח קצת זמן, אבל גם נולדו זרמים דתיים אחרים שמדברים על האינטימיות של בן אדם לאלוהיו, ועושים את ההתייחדות ואת ההתבודדות ואת התפילה הזאתי. זה גם הגיע בסופו של דבר, ויכול להיות שבאמת לא הייתה אז בשלות לדבר הזה, שזה יהיה מדי על החברה, אני לא יודעת. אבל למה להמשיך לתפוס אותו כאיזה עריק או בוגד, שלמעשה הוא טיווח רעיון, ועד היום ישוע, זה, כן, זה אולי הייתה פה איזה דמות היסטורית שהורידה רגע את הרעיון הזה, אבל במהות ישוע זה סוג של מימד, זה סוג של סולם שעוזר לבן אדם עד היום, זה כמו מין אפליקציה כזאת, שכאילו עצם הנוכחות שלה בשדה הפלנטרי הפכה להיות רשת תומכת לבן אדם לפגוש את אלוהים ממקום של חברות, ממקום של סליחה, ממקום של קבלה, ולא רק ממקום של חוק וגבול. אנחנו, כשאני מסתכלת היום על ה... נקרא לזה המציאות החברתית-תרבותית הזאת, הסוג המציאות שרואים אותו בעיתון או בחדשות, החוויה הכי האנרגטית שלי היא שאני צופה במשהו מאוד זול. מציאות זולה, ערכים זולים, התנהלות זולה, הכל מרגיש לי זול, שפה זולה. חיים זולים, החלטות זולות, זה כאילו מרגיש כמו ספרות זולה מאוד, אבל זה לא ספרות. יש פה אנשים שמתנהלים בתוך ומנהלים את זה באופן הזה, ללא ערכים, ללא כנות, ללא יושרה. משהו במציאות הזאת מרגיש פשוט מאוד זול וגם מאוד גחמתי, וכבר אי אפשר להסתיר את זה. אתה לא מרגיש ש... כשמנהיג קיבל החלטה, זה כי הוא מזדהה איתה מוסרית או ערכית ומאמין בדרכו ויש לו איזה חזון. זה מרגיש קצת כמו קומיקס רע. כאילו קריקטורה של עצמו. כאילו שום דבר שם לא מזין יותר. כאילו נהיה כמו מין שכבה דקה, דקה, דקה. שאין בה לאן להתפתח. היא רק ממחזרת את עצמה, וכל פעם שהיא ממחזרת את עצמה, זה כמו מין אדמה כזאת שמגדלים בה יותר מדי צמחים בלי הפסקה, ונגמר הזרחן, ונגמרים הנוטריאנטים. אז כאילו כל מה שיכול לצמוח שם הוא עלוב, הוא ריק, הוא... אז יש איזה מין תחושה היסטרית כזאת, של איזה היסטריה כזאת, כי אין הזנה שם. כאילו רוקנו את האדמה הזאת. אבל כל מה שגדל עליה כאילו עוד מתעקש להתקיים, והוא מתקיים רק מאוויר. ואי אפשר לפתור את זה במקום שבו זה קורה. אי אפשר לקחת את האדמה המרוקנת הזאת, שכבר לא מצליחה להצמיח שום דבר עשיר ויפה, אי אפשר לתקן אותה. היא רוקנה, כי בעצם ספחנו וספחנו ממנה כמה שאפשר. אי אפשר לתקן את זה. אי אפשר לשקם את זה. ובמקביל לדבר הזה, שהוא באמת, כבר כל מה שנשאר ממנו זה ריח של ביוב, כי זה ממחזר כבר את ה, באמת, את הפסולת של עצמו. במקביל לדבר הזה, שהוא זול והוא הוזיל את ערך חיי האדם, והוא הוזיל את המציאות, והוא הוזיל את האיכות של ערכים ואמת לרמה מגוחכת. יש אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה דורשת קודם כל לא לעצור באף טאבו, ולהתחיל לסמן את הדברים. לא להגיד, יש פה גבול. לא. זה לא אומר לחצות את הגבול, אבל זה אומר להתחיל לחקור את הגבול. זה אומר להתחיל להתחבר לקרקע פורייה. וישוע במובן מסוים יכול היה להרחיב מאוד את היהדות ולתת לה עוד נוטריאנטים בלי לחסל את התשתית שלה. וזה לא אומר שצריך לאמץ אותו כדמות, וזה לא אומר שבטח לא לקיים מולו פולחן. המונותאיזם לא עוסק בפולחן, זה אחד הדברים שהנצרות מאוד אוהבת, כי היא מגיעה מהעולם הפוליתאיסטי. אז גם הנוצרים וגם הבודהיסטים הם מאוד אוהבים פולחנים, ומקדשים מקושטים, וישויות, ודמויות, וססגוניות. יש המון יופי, באמת, בלהכיר את איכויות העולם. ואין פה טוב ולא טוב, וגם בדתות הכי פוליתאיסטיות יש מימד מונותאיסטי. יש איזו הכרה באלוהי שנמצא מעבר לכוח. זה עניין של מינונים. אפשר לומר שכרגע היהדות והאסלאם הם לוקחים את המונותאיזם למקום היותר מזוקק שלו. ולכן גם יש בין היהדות והאסלאם הרבה הרבה יותר משותף מאשר היהדות והנצרות או היהדות והבודהיזם. כי היסוד המונותאיסטי מאוד חזק שם. אבל יש לנו מלא פולחנים. יש לנו פולחני אישיות, יש לנו פולחנים לדמויות ולשיטות. ועדיין גם לכוחות הטבע, וחשוב מאוד ללמוד את כוחות הטבע. חשוב מאוד להבין מהם המים ואיך עובדים המים, ומהי האש ואיך עובדת האש, ומהו גורל ואיך גורל עובד. המונותאיזם לא סותר את חקר העולם. להפך, המונותאיזם נהיה עקר. שהוא מדיר את העולם החוצה ורק מתמקד באלוהים. אז אלה הסכנות במונותאיזם, שאתה אומר, לא אכפת לי, רק אלוהים חשוב, אני אזרוק את הזבל מחוץ לחלון, לא אכפת לי, אני לא אשקיע בכלום, אני, שום דבר לא חשוב, רק אלוהים חשוב. לא. זה חשוב לשמור על הטבע, זה חשוב לשמור על הסביבה שלנו, זה חשוב להיות בתקשורת עם העולם ולהבין את העולם. זה לא, העולם לא נבנה באופן שהוא נבנה כדי שנתעלם ממנו לחלוטין ונתחבר רק לאלוהים. אבל בלי להתחבר לאלוהים, אנחנו אבודים פה בעולם. ממש אבודים. אנחנו נכנסים למאבקי כוחות במוות, בפחד שלנו מכליה. סוף עולם כל הזמן מגיע. אין דור שלא מנבא את סוף העולם. וזאת שפה שהיא סבירה כשאתה מאבד חיבור לאלוהים. כי כשיש לך את החיבור הזה, אתה מבין שזה בכלל לא רלוונטי. החיבור לאלוהים כל הזמן מזמין אותנו להתרחב באהבה ולהתחדש במה שאלוהים מציע לנו לפגוש, ללמוד, לחקור, לגלות. ואז אין מצב שאתה מעקר אדמה. כי מצצת לה את לשד כל כוחות החיים שלה. אין מצב שאתה מגיע לשם. כי כשאתה מחובר לאלוהים ואתה לא מתנגד למה שהוא מגיש לך בעולם, אתה כל הזמן מתחדש ומתרחב. ואז אין דבר כזה סוף עולם במובן הדקדנטי. כי העולם מתגלה מתוכנו כל הזמן מחדש. וטוב שיש חוקים וגבולות לסמן איזה שהן הגדרות. כי אחרת הכאוס מכלה אותנו והתוהו ובוהו הוא גדול מדי עלינו. מונותאיזם הוא בסופו של דבר רעיון די צעיר. והוא מחלחל לתוך ההכרה האנושית. כל פעם לעוד תרבות ועוד חברה, אז זה התחיל באמת נגיד מאברהם כדמות מתווכת והתפתח ליהדות ואחר כך התפתח לנצרות שהיא מיזוג של מונותאיזם ופוליתאיזם ואחר כך הלך לאסלאם שלקח את זה מאוד קיצוני למונותאיזם. שוב, יש אסכולות שונות גם בנצרות וגם באסלאם וגם ביהדות. ואנחנו נכנסים לתקופה שבה האלוהות הולכת להציג את עצמה באופנים חדשים. כמו שישוע היה מצב תודעה מתווך, נכון? כשאברהם שמע לך לך, זה קצת שפה של ציווי. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא שמע בראש שלו. סביר להניח שזה לא היה רק המשפט הזה, סביר להניח שהיו שם לא מעט שיחות עם אלוהים שעזרו לו להבין מה הוא עושה, אבל אז אברהם תיווך לנו את המונותאיזם בצורה אחת. משה תיווך אותה בעוד צורה. ישוע הביא עוד תיווך. מוחמד הביא תיווך לעוד תרבות וחברה. אנחנו נכנסים לתקופה שאלוהים הולך להציג את עצמו בעוד דרכים. להנגיש את עצמו בעוד צורה. אלוהים כאיכות סופר קריטית בעולם הזה שבו אנחנו מתקיימים. זה לא קשור לדת, זה לא קשור למצוות, זה לא קשור לתרבות, זה לא קשור לחברה. זה קשור לזה שנקלענו, נכנסנו, בחרנו, נפלנו לתוך מרחב שיש בו כל מיני דברים. יש בו עצים ויש בו הרים ויש בו בני אדם ויש בו מים ויש בו אוכל ויש בו אלוהים. כשאנחנו מחוברים לאלוהים, זה יכול לעזור לנו לתפעל את כל יתר הדברים. ומה זה אלוהים ואיך להתחבר לאלוהים, כל אחד יכול לגלות את זה בשביל עצמו, הוא לא צריך לא אותי ולא אף אחד אחר. אבל יש לא מעט אנשים שבאמת עוזרים לנו, כאילו, לתווך את הרעיונות האלה, איך כן אפשר להתקרב. וזה בסדר, וכל אחד צריך לבחון מה מתאים לו. יש מי שהדרך שלו לפגוש את אלוהים היא דרך דת וחוק. יש מי שהדרך שלו לפגוש את אלוהים היא דרך חלום ותקשור. כל אחד ודרכו. אבל כשבן אדם נמצא באמת 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 במצוקה, הוא כבר מבין שאף אחד שהוא רואה ומבין לא יכול לעזור לו, הוא פונה לאלוהים. הוא מתפלל. בדרכו. למה? מה הוא מזהה שם כשהוא דחוק דחוק לפינה? שיש איזושהי עוצמה שזמינה לו שם. שגם אם אלוהים לא קיים, עצם זה שהוא נזכר שהוא יכול לפנות לאלוהים וגם בלית ברירה והוא מתחנן על חייו, וגם אם הוא ימות באותו רגע כי מישהו יירה בו, לפחות הוא מת במחשבה על אלוהים וזה ישמור על נשמתו. כי גם עולם הנשמות של המתים וגם עולם הנשמות של החיים מוכלים בתוך השדה שאלוהים מופקד עליו. במימד שלנו, וכמו שאמרתי, יש עולמות אחרים, יש מימדים אחרים, שהם לא בהכרח בנויים עם האפליקציה הזאת שנקראת אלוהים. ואז יכול להגיע איזה חוצן ממימד אחר, מעולם אחר, שלא קשור לעולם הזה. ולבוא עם כל מיני תורות וכל מיני שיטות וכל מיני ידע שהוא יכול להיות מאוד מעניין. אבל אם הוא לא לוקח בחשבון את המהות האלוהית והגן האלוהי שנמצא בכל בן אדם שחי פה, הידע שלו תמיד יישאר חלקי. הריטריט שאני רוצה ללמד בפברואר זה בדיוק המקום הזה של לא לבטל את הכוחות והמבנים והאיכויות שקיימות בעולם, להבין שאלוהים מגיש את עצמו, האיכות הזאת האלוהית זמינה לבן אדם בעוד רמה, ולא רק זה, החוזה בין אלוהים לבין הכוחות האלה והבריאה משתנה בתקופה הזאת. מה שזה אומר זה קרקע מאוד מאוד פורייה. זה כמו לגלות את יבשת אמריקה על כל המשאבים שלה. רק שאנחנו לא פולשים לשם, אנחנו מוזמנים לשם. אנחנו לא לוקחים שום דבר מאף אחד אחר, אנחנו נפתחים לקבל משהו. בשביל זה אנחנו צריכים לבחון את הגדרות שלנו, איפה אנחנו שמים טאבואים, מה יקודש ובל יעבור בשבילנו. כי זה יהיה מה שישאיר אותנו בתוך הגבולות של איפה שאנחנו נמצאים. יש דברים שצריך כאילו להתחיל להגיד אותם. ואחד הדברים הכי חזקים בשיחה עם הרמב״ם זה שאני הרגשתי מכווצת אל מול הדברים שהוא אמר. במובן הזה שהוא אתגר את היהדות יותר ממני. הוא דיבר על התחדשות, הוא דיבר על הגדרות מחדש. אני כזה אמרתי, על מה, כאילו אמרתי, תיזהר, מה אתה עושה, כן? הוא זה שבעצם בא ופשוט הניח לפתחי את השינויים שקורים והולכים לקרות, וגם קורים בתוך היהדות עצמה. ואני כל הזמן הרגשתי, וואי, זה כפירה, מה, כאילו, אימא'לה, אסור להגיד את הדברים האלה בקול רם, ואני לא דתייה, ואני לא מוגדרת על שום דבר, אבל כאילו, אני חושבת שבגלל זה גם התעכבתי עם ההרצאה הזאת של הרמב״ם, כי כבר כשדיברתי ונתתי את ההרצאה של רבן יוחנן בן זכאי, הרגשתי שאני לא יכולה להכיל. את המקום הזה שבכלל מדבר בשם או מציג דברים שכאילו מגיעים מהעולם הזה, כאילו מי אני שאני אדבר את זה ומי אני שאני אדבר כאילו בשמם, ששוב זה לא באמת לדבר בשמם, זה להגיד את מה שאני קלטתי שהם אומרים, אבל זה כבר לקח אותי לחוויית קצה, לא יכולתי להכיל את זה. ואז כשאמרתי אוקיי איך אני, ושם זה היה גוף ידע נורא מוגדר ובעיניי לא כזה נורא, אבל כשאני מסתכלת אחורה על ההרצאה שנתתי ועל הידע שהוא הביא ומה הוא אמר, הוא דיבר על האקראיות של חוקים. האקראיות הזאת היא שאנחנו הפכנו לטאבו, כאילו החוקים האלה שאנחנו הפכנו לטאבו, הוא דיבר על האקראיות שלהם. המחשבה הזאת עדיין עושה לי סחרחורת. זאת אומרת, כי ההשלכות שלהם כל כך עמוקות, בטח על דת, ובטח על מבנים חברתיים. ואף על פי שכנראה לא הצלחתי להעביר את זה כמו שרציתי, כי הבנתי גם מהתגובות ככה להרצאה, זה דבר רדיקלי לתפוס את הדבר הזה, ואני מרגישה שהישויות היהודיות האלה מביאות לפתחי דברים ממש רדיקליים. אז אני כן מקווה כזה לגייס את העוצמה וביום חמישי לתת באמת בצורה יותר ישירה דברים מהשיחה שהייתה לי עם הישות של הרמב״ם, שבסופו של דבר כשהתלבטתי על מה, אם לעלות לשיעור היום או לא ועל מה לדבר, בסופו של דבר כאילו מה שנתן לי את הדחיפה רגע פשוט להניח את הנושא של ישוע פה דווקא הגיע מהרמב״ם. ואפילו אני אומרת את זה ואני כבר מרגישה איך נהיה לי סחרחורת, כי זה כאילו יכול להישמע מניפולטיבי, ומה יש לי להשיג מזה שאני מנכסת עכשיו דמות יהודית כדי לאשר דמות, כאילו אני יכולה להבין איזה רעש זה יכול לעשות למי שזה עושה לו רעש, וזאת לא הכוונה שלי. אבל כאילו אני מרגישה ש גם לא לעשות את זה, זה למעול בתפקיד שלי כרגע. כמייצרת מימד מעבר אל היבשת והקרקע הזאת. אז כל אחד כמובן צריך לבחון לעצמו. הנחתי פה הרבה דברים ולא בצורה ליניארית. זה כמו שבר מראה שמשקף על שבר מראה שמשקף, אתה לא מקבל תמונה שלמה ממה שהנחתי פה. אבל יש פה איזושהי תנועה. וזה לא שאפשר יהיה לסדר את זה לאיזו תמונה מסודרת. כל ניסיון כזה הוא עקר. משום שהכאוס והתוהו ובוהו הם אינהרנטים לעולם הזה, וגם האקראיות. אבל זה לא אומר שאי אפשר לעבוד עם זה. וכל אחד צריך להגדיר לעצמו מה מתאים לו לעבוד איתו ומה לשים בצד. אני מגישה את הדברים כשם שאני תופסת אותם, מתוך איזושהי כמיהה לדיוק, לישירות, לכנות, לאותנטיות, ולמימוש החלק שלי בבריאה. ולכל אחד יש את החלק שלו, לבחון, לעשות, לפסול וכו'. אני קצת הארכתי, אבל אני כן אאפשר כמה דקות של שאלות. אז אם יש לכם איזו שאלה או משהו שאתם רוצים כזה להציף, אתם יכולים לרשום את השם בצ'אט או את השאלה. אני כבר קוראת פה תגובה אחת. וגם אני אעשה שאפשר לפתוח מיקרופון למי שכן רוצים. אוקיי. השאלה לא מי את, אלא מי את שלא. מי את שלא תשתפי מה שאת מקבלת, וניתנת לשתף עם אלה שמוכנים לשמוע וללמוד, להבין ולקבל. נכון, זה קשה, אבל להתחבר לזה בכל רגע. אבל זה לגמרי נכון. מי אני שאני לא יעשה את ה... ייתן את השיר שלי, וזה נכון לגבי כל אחד ואחת. ועדיין, אני מודה שכשהישויות היהודיות האלה הגיעו בספטמבר, שזה בשבילי היה הפתעה מאוד גדולה, כי מעולם לא תקשרתי ככה עם ישויות יהודיות, שהם הגיעו בספטמבר, האינסטינקט הראשון שלי היה להרגיש שאני לא לבושה מספיק, למרות שאתם יודעים שאני די לבוש, בן אדם די לבוש. הרגשתי שאני לא לבושה מספיק, שאני צריכה לעבור לחדר אחר והם צריכים לדבר איתי דרך הקיר, ושאני ממש נבוכה. זה היה האינסטינקט. כאילו, זאת הייתה התגובה הגופנית הנפשית הראשונה שלי, ולא היה לי פשוט להתגבר על זה. ואני גם חושבת שלאורך כל השיחות האלה לא ממש התגברתי, אבל ריסנתי את זה. ואני חושבת שעצם זה שהם באו, זה דרש ממני וגם לימד אותי שמשהו כבר משתנה. וזה היה עוד יותר מבהיל, לזהות שמשהו משתנה והן באות אליי. זה היה מאוד קשה להכיל. יצא לי לתקשר עם ישוע מחוץ למה שקיבלתי מהרמב״ם. הרמב״ם בכלל לא דיבר איתי על ישוע, הוא דיבר איתי על השינויים שקורים. והוא נתן לי את המוטיבציה, השיחה הזאת נתנה לי את המוטיבציה להבין שצריך להתחיל לדבר על טאבואים ולהתחיל לדבר על כל מיני דברים נוספים. כן, ישוע הוא אחת הדמויות שמלוות אותי מאוד ב5 שנים האחרונות. והוא כבר נוכח בחיים שלי. בוא נגיד שכבר מילדות הרגשתי חיבור דווקא למרים, שעליה העזתי קצת יותר לדבר. הרגשתי שזה פחות טאבו מאשר עליו. יש לי חיבור לשתי הישויות האלה, שאני חושבת שהם שני מימדים סופר מעניינים ומפתחים וחשובים ומלאי אהבה בעולם שלנו, וממש כדאי להכיר אותם. וכן, והם מלווים אותי, אני חושבת, באופן עקיף והרבה מאוד שנים, ובאופן ישיר מאוד. כאילו, לפני 5 או 6 שנים הוא ממש הגיע כישות מוחשית פיזית, שיכולתי ממש לחוש אותה בגוף שלי, על הגוף שלי. הוא גם ממש הילר ממש מדהים, וזה עזר לי בכמה תהליכי ריפוי פיזיים שהייתי זקוקה להם. כן, אני נעה בין העולמות, אני נעה בין העולמות, ויש המון המון שדות של תודעה בשנתיים האלה, שלוש-ארבע שנים שהייתי בבית ספר למלאכים, שחלמתי במשך 4 שנים שאני מקבלת הכשרה. זה בכלל לא היה מקום דתי. בכלל למדתי מה עושה מלאך, מה המהות של מלאך בעולם. זה בכלל לא היה שם שום אלמנט דתי, ודרך אגב גם אלוהים לא היה שם. בבית ספר למלאכים. זה מאוד מעניין, לכן כל החיבורים שאנחנו עושים לדמויות מפתח, כמו אברהם, כמו משה, כמו ישוע, הוא שונה מאברהם ומשה דרך אגב, כי הם כבר מבנים ארכיטיפיים, וישוע הוא עדיין, הוא סוג של מימד, הם לא יושבים על אותה קטגוריה, וזה גם תחום מאוד מעניין בעולם ה... בעולם הזה יש המון דרכים להגיע למאגרי מידע, ולא כל מאגר מידע נוכח פה עוד כנשמה או כאיזשהו תדר אנרגטי. חלק הוא יותר צרוב כמו תיקייה או כמו ארכיטיפ. קצת דיברתי על זה בספר חירות, וקצת דיברתי על המבנה הזה בהרצאה של יוחנן בן זכאי, ויש עוד מלא מבנים. אני דתייה ותוצר של החינוך הדתי, ובחינוך שלי לא נאמר אף פעם שיש ליהדות בעיה עם ישו. ישו היה יהודי ואדם ענה וצודק, אלא שהייתה לממסד הכהני באותה תקופה בעיה איתו. הבעיה של היהדות היא עם כל הסבל שהנצרות גרמה ליהודים. כן, אז גם אני... תודה שאת משתפת. אני יודעת שישו זה בעצם... למה אני משתדלת לקרוא לו ישוע? ישו זה בעצם ראשי תיבות יימח שמו וזכרו, זה השם שהיהודים בעצם נתנו לו, השם שלו היה ישוע. ואני חושבת שלאורך השנים נעשה באמת איזשהו צימוד בין ישוע לנצרות, ובאמת הנצרות הביאה הרבה מאוד סבל. אני גם באמת תוהה מה היה קורה לו היהדות הייתה מתרחבת למקום שישוע הנביט, והאם באמת זה מה שהיה קורה. זאת אומרת, האם הסבל של היהודים הוא מהנוצרים, או האם הסבל של היהודים הוא מההתנגדות לשינוי או התרחבות? אני חושבת שזאת שאלה מעניינת. יכול להיות שאם היהודים היו מצליחים למזג קצת מהתדר של ישו אל תוך עולמם ולא להתנגד, היה, הנצרות לא הייתה מאמצת אותו בכלל, או הוא לא היה בכלל מאומץ ומשהו אחר היה קורה. זה פשוט שאלות שאנחנו לא יודעים. אני כן יודעת שהזמן בסופו של דבר שוחק הכל, וגם את העיקשים שבמתנגדיו הזמן שוחק. ואנחנו מגיעים כרגע לאיזה מקום של פריצה בסף ההתנגדות שאפשר להפעיל אל מול הזמן, וזה הדבר אולי הכי גדול שקורה בתקופה שלנו. האם תוכלי בבקשה לדבר על מריה מגדלנה ועל התפקיד המשותף שלהם, אם יש? תודה. אז היום לא, כי אני מרגישה שזה לוקח כבר לשדה אחר, ואני רוצה שנשאר עם מה שיש, אבל אולי בעתיד אני ככה אפתח את זה. יש ספר מרתק של רודולף שטיינר המספר את נקודת המבט של האנתרופוסופיה על ישו, שם הספר הבשורה החמישית. טוב, תודה. אנחנו בתוך השינוי, ואנחנו יכולים להתמקם טוב בתוכו. אנחנו צריכים פשוט לזהות איפה נמצאת הקרקע העשירה שיכולה לקיים ולהזין אותנו. ואם דיברתי לפני שנה, שנה וחצי, על הגירה, זה כאילו השלב שבו כדאי להגר. כאילו אין כבר מקום ביבשת הישנה. הרעב שם שולט. הטירוף שם שולט. הקרות שם שולטת. התהליכים שם מאוד מאוד עקרים. המלחמות עקרות. ההצלחות עקרות. וזה מכניס לעוד יותר היסטריה, כי אתה אוכל ואוכל ואוכל ואתה לא נהיה שבע. זה פשוט התרחק מאוד. השער שנפתח, נפתח בשישי לדצמבר, ואני ממש סקרנית לדעת איך זה יתממש, אבל אני מרגישה שזה אחד השערים הוואו. אני חושבת שתהיה שם איזושהי האצה מאוד גדולה. אנחנו גם נאבד אדמה, שזה יכול להיות קצת מבהיל. זאת אומרת, אנחנו ניכנס לתקופה מאוד לא אדמתית, ולכן היכולת להישאר קרובים לעצמנו היא קריטית. ממש קרובים לעצמנו וממש קרובים לרגע, בלי יותר מדי ספקולציות, ומצד שני ממש פתוחים לתנועה מהירה, גמישה, להסתגלות, ל... כאילו כמה שניים יותר גמישים ופתוחים וקרובים לעצמנו, כאילו אני לא יודעת להגיד איך זה ישפיע, כי בעולם הזה הזול והעקר אין לי מושג איזה היסטריה זה ייצר. בעולם שאני משתדלת לפעם ולהישאר קרובה אליו, אני מחכה למועד הזה בהתרגשות גדולה. ולא רק מעכשיו, אני מחכה לו כבר מ-2020. לדעתי, אם תלכו לשידורים שלי ב-2020, אני מדברת על הרגע הזה של 2025. זה כאילו דברים שהיו במאחורה וחיו להם כזה להבה קטנה, למרות שהם מחזיקים המון אמת, אבל כאילו הם איכשהו הוסתרו מפני באמת מבנים דורסניים של שליטה וחוק, בין אם הם דתיים או חברתיים או מדיניים. כן, משהו שמשתנה ביחסי כוחות, אבל מעבר לזה, פשוט מרגישה שזה, אנחנו ניכנס לכמה שבועות של המון 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 אור, ולא רק המון אור כמו שהיה בקיץ, שזה היה גם קצת קשוח, אלא המון אפשור. אחוות ה-12 פותחת את שעריה, הבריאה כאילו מוכנה לקלוט את האלוהות מחדש לברית חדשה. זה באמת כאילו לפתוח את שיתוף הפעולה מסט אחד של חוקים לסט אחר של חוקים, שיש בו מידה גדולה יותר של אהבה וחירות ורצון להתנסות בדברים אחרים, וזה ישפיע על התודעה האנושית מאוד. וכמו כל דבר, זה לוקח זמן לחלחל וזה לוקח זמן להתגלות. ויחד עם זאת, כשאתה חי ברגע ואתה קרוב לזמן, ואתה בלי הרבה טאבואים ואתה בלי הרבה התנגדויות, אז אתה קולט פשוט מהר. אתה קולט את זה בזמן ולא אחרי 2000 שנה או 100 שנה או 50 שנה או שנתיים. כל אחד והקצב שלו. ואני לא באה לומר את זה מיהירות של כאילו אני בזמן ומי שקולט את זה עוד. לא, אנחנו הרבה חלקיקים מתקיימים בתוך הרבה מימדים של זמן. וזה מה שאני יודעת לומר. זה פשוט מה שאני יודעת לומר, זאת החוויה שלי וזה הזמן שאני מתקיימת בו וזה המרחב שאני מזהה. זהו, אנחנו בטוח עוד ניפגש פה ונדבר על זה עוד. אני מקווה ביום חמישי לתת את ההרצאה ולהתחיל קצת לגעת ולפתוח את הדברים שהרמב״ם מביא. או זה לא רק מה שהוא הביא, זה את המפגש איתו ומה שעלה בעקבותיו. אולי בהמשך גם עוד הרצאה של המפגש עם הרב עובדיה יוסף, ואולי גם בסוף עם הרב קוק. ואני גם אשתף שיש סדנה שאני אתן ב-26 נדמה לי בדצמבר, שעוסקת בהתחדשות, כי אני מרגישה שזה בדיוק מה שדצמבר הולך להביא, אז זה סדנת יום שבה מעבר ללשמוע את הדברים ואת הרעיונות, זה מרחב פשוט לעבודה פנימית שתומכת התחדשות, שזה איכות שעוד לא עסקתי בה באופן ישיר, כמה שזה נשמע מוזר. התחדשות זה מיומנות. אז יש את הסדנה הזאת, ויש את הריטריט בפברואר, שם באמת אני מקווה לתת איזה 3 ימים של מסע מאוד מאוד מרחיב תודעה, לקבל את כל המיזוג החדש הזה, ואנחנו בשאיפה להקליט אותו ואחר כך להעלות אותו בגרסה מוקלטת כקורס מוקלט למי שלא יכולים להגיע למצפה רמון. זהו, יש עוד הרבה דברים שקורים בבית ספר. אני אשתף שסיימתי פרויקט ממש גדול שהייתי עסוקה בו המון זמן, שנקרא מסר יומי. וזה פרויקט כתיבה גדול שמסכם ידע של הרבה מאוד שנים, והוא עולה לאתר בגרסה חינמית. בדף הבית בכוורת שלנו יש משושה שכתוב עליו מסר יומי. זה עוד לא עלה, זה יקרה השבוע, אבל מה שזה אומר זה שכשנכנסים לדף הבית של האתר ומקליקים על המשושה מסר יומי, או נכנסים לדף של המסר היומי, זה מוציא כמו קלף עם מסר יומי, שזה איזושהי הדרכה אנרגטית תומכת, שהושקעה בכתיבה שלה המון. זה לא שטחי, זה לא איזה שתי שורות כאלה, זה לא משפט, ממש זה ידע שלקח לי שנים לגבש אותו ולהביא אותו לרמה כזאת של תמצות, ויש מעל ל-100 מסרים. זאת אומרת, יש הרבה קלפים, וזה אומר שאפשר כזה ממש ללמוד משם המון דברים שאני מביאה פה, זה כאילו מגיע בצורה מתומצתת ותפעולית ליום, ואני מקווה שגם בהמשך נדפיס את זה כקלפים עם ספר, כדי שאפשר יהיה בבית גם לקרוא את כל התכנים, ולא רק לסמוך על זה שהגוגל או האפליקציה תשלוף לי איזשהו קלף. אז גם זה קורה, ואני ממש מקווה שפשוט תיכנסו לאתר ותקליקו על זה ותקבלו ככה תמיכה יומית או כמה פעמים שתרצו להשתמש בזה. אז אני, כמו שאני אומרת, זה עוד לא עלה לאתר, אבל זה יעלה השבוע. וזהו, ויש עוד המון המון עשייה, ואני מקווה לפגוש אתכם ככה בכל המרחבי מודעות שזמינים לנו כרגע. המון המון תודה שאתם כאן, המון תודה על השותפות בדרך, והמון תודה על ההדהוד שלכם. זה ממש משמעותי מאוד, גם ההדהוד בפרגון, גם ההדהוד כשאתם משתפים דברים הלאה, וגם ההדהוד הכספי, זה פשוט מקיים את האפשרות הזאת, אז זה לא מובן מאליו, ואני מאוד מאוד מעריכה את הנוכחות. אז תודה רבה לכם. שיהיה המשך ערב טוב.